על שם מה, הפודקאסט של רועי והלל, על דברים שנקראים על שם אישים, ואישים שנקרא על שמם דברים.
הלו, רועי?
הלו, מי זה?
הלל
פישרמן.
אני לא מזהה אותך. כל שלך שונה.
כן, כן,
בדיוק בגלל זה התקשרתי אליך.
אני קיבלתי אתמול חיסון.
ואני מתחת לגיל 16.
וההמלצה היא להתחסן רק מעל גיל 16.
נו.
ומה שקרה זה ש...
אני פתאום רואה דרך קירות ויש לי קול ממש מוזר.
אני באתי ללכת למטבח.
ואז עוד כשהייתי במסדרון, עוד לפני שרואים את המטבח,
אני פתאום רואה איפה הגז, איפה...
זה מזכיר לי את ג'יימס ווב.
מה, מנכ"ל נאסא?
לא, לא, הטלסקופ שקרוי על שמו.
מה? על מה אתה מדבר?
כל הנאמר לעיל נאמר בבדיחותא ואין לקחת אותו ברצינות. אני הייתי הולך להתחסן אם הייתי בן 16 ומעלה.
אז מי היה ג'יימס ווב ולמה נקרא על שמו טלסקופ חלל? הוא נולד ב-1906 בצפון קרוליינה לאביו שהיה מפקח על בתי ספר ציבוריים, ואמו שהייתה עקרת בית. הוא השלים את לימודיו בקולג' בצפון קרוליינה, למד משפטים, אחר מכן התנדב לחיל הנחתים האמריקאי, המרינס, ושם שירת כסגן משנה וטייס במשך שנתיים. בהמשך הוא גם עבד בתור מזכיר של פרנקלין רוזוולט ב-100 הימים הראשונים של כהונתו כנשיא, שבעצם הוא עשה הכי הרבה שינויים כלכליים באותה תקופה. לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, התגייס ווב לצבא בפעם השנייה. חשוב לומר שהוא רוצה כבר להתגייס לפני זה, אך הדבר לא התאפשר. במהלך שירותו הוא מונה למפקד קבוצת הבקרה האווירית הימית ולמפקד כנף. הוא היה אמור להיות המפקד על הפלישה על יפן, אך בסופו של דבר הדבר לא יצא לפועל עקב קניית יפן. והוא בעצם לא השתתף באופן פעיל במלחמה. לאחר המלחמה, מלחמת העולם השנייה כמובן, חזר ווב לוושינגטון ושימש כתת מזכיר האוצר, בכהונתו השנייה של הנשיא טרומן, מונה למזכיר החוץ ומנהל המדיניות החוץ האמריקאית, שבעצם שם התחילה המעורבות של אמריקה בעולם והפסיקה בדלנות. ב-1960 מונה ווב למנכ"ל נאסא על ידי קנדי. עד למינויו, הייתה נאסא גוף שולי בתוכנית החלל האמריקאית, ואת רוב משימות החלל עשה חיל האוויר האמריקאי. ווב הרחיב את נאסא וגרם לה להיות הגוף המרכזי בתוכנית החלל האמריקנית. הוא דאג לכך שנאסא תוכל לקיים את הבטחת הנשיא קנדי, שהייתה בראשית שנות ה-60, ארצות הברית תנחת על הירח עד סוף העשור. הוא מיקד את נאסא בנחיתה על הירח, להתעסק בטיסות מאוישות כגון אפולו, מרקורי, ג'מיני, ובעצם ויתר על תוכניות החלל של לשלוח חלליות לא מאוישות לכוכבים רחוקים יותר שבעיניו היו פחות חשובים. למרות האסון של אפולו 1 הוא המשיך לדחוף קדימה, ובזכותו טיסת אפולו 11 נחתה על הירח באפריל 69 בזכות כל המיקוד שלו במשימות החלל. טוב, אחרי שהבנו על חייו של ווב ומה הוא עשה ועל התפקיד המשמעותי שלו בנאסא, אפשר להבין למה נאסא החליטה לקרוא על שמו טלסקופ חלל. טוב, מה זה הטלסקופ חלל הזה? טלסקופ החלל על שם ווב נועד להיות יורש של טלסקופ החלל המפורסם האבל, אבל בניגוד לקודמו שעבד בכל אורכי הגל האפשריים כדי לקלוט קרינות מכל הסוגים, טלסקופ החלל ווב נועד לעבוד רק באורך הגל של האינפרה אדום. אורך הגל האינפרה אדום הוא תדר בלתי נראה לעין בלתי מזוינת. האורך גל האינפרה אדום הוא תדר הבלתי נראה לעין בלתי מזוינת. תדר זה מאוד נוח לחקר קוסמולוגי, ומאפשר להגדיל את טווח הטלסקופ. מעבר לבחירת התדר, על מנת להגדיל את הטווח עוד יותר, מתוכנית המראה הראשית שלו להיות בקוטר ענק של 6 מטרים. הקוטר, ודבר כזה, באמת אי אפשר לשלוח לחלל בצורה רגילה. הפתרון שמתכנני הטלסקופ בחרו הוא לקפל את הטלסקופ ל8 מרות קטנות יותר בצורת משושה, ושיפור נוסף שהתקבל על ידי ציפוי כל המרות בזהב כדי לקלוט את האורך גל של האינפרה אדום טוב יותר, כי זהב לא בולע כמעט אינפרה אדום. הטלסקופ בנוי בצורה מאוד חכמה וקלה. על מנת להמחיש את גודלו הגדול ואת משקלו הנמוך, נוכל לדמות זאת לחצי מטוס. המטוס הקטן, בוינג 737. ונדמיין שחצי ממנו זה הטלסקופ. לעומת זאת, המשקל של, של החלק הזה ישקול רק 8% מהמסה של המטוס, לעומת 50% מהגודל.
הצורה של הטלסקופ. הטלסקופ בנוי בצורה של שתי משולשים. לצורך ההדגמה, תיקחו שתי משחטות אימפריאליות, תשימו אותן עם הגב אחת כלפי השנייה, ועליה צלחת לוויין. או מי שלא ראה מלחמת הכוכבים, ייקח שתי משולשי פיצה, ישימו אותן עם הגב אחד כלפי השני, ועל זה צלחת טלוויזיה. כך נראה טלסקופ.
רק בגודל של חצי מטוס, חשוב לזכור. נקודת ההצבה של הטלסקופ היא חלק מאוסף של נקודות, הנקראות נקודות לונג'רס. אני מעיית את זה לא נכון. הן הנקודות בין שני גופים, בהן הכוח המשיכה של שני הגופים מתכזז, והגוף נמצא בנקודה כזו שישאר במקומו ללא השקעת אנרגיה. כלומר, החללית לא צריכה מנועים כדי להישאר במקום. במקרה שלנו זה טלסקופ. היתרון של להציב את הטלסקופ בנקודה הזו, הוא שהוא נשאר שם לאורך זמן יותר גדול, כי בעצם מה ש... קובע את אורך החיים של מכשיר חלל כגון לוויין או טלסקופ, זה אורך זמן שהוא יכול להישאר במסלול. נכון, דיברנו מקודם על, על הצורה של הטלסקופ, אז אתם בטח שואלים, הוא צריך רק מראה. למה גם את המשולשי פיצה או את המשחטות האימפריאליות? זה בגלל שבאינפרה אדום, לשמש יש תדר מאוד חזק, ובשביל שהטלסקופ הרגיש לא ייפגע מהקרינה של השמש, תוכנן להיות לו מגן ענק, שיגן עליו מהקרינה. בגלל כל החידושים שהזכרנו כרגע, טלסקופ החלל הזה נקרא גם הדבר הבא, שזה די מגניב, במיוחד כשיש חלק במסע בין כוכבים שנקרא כך. בגלל החידושים הרבים בטלסקופ, מיד הטלסקופ התעכבה בכ-20 שנה, והעלות שלו צמחה לכ-8.8 מיליארד דולר. בעקבות זה, חשבו לבטל את הבנייה שלו ב-2010, אך בסוף זה לא קרה. אבל מה שקרה בתקופה הזו, מאז נסגרו תוכניות השיגורים האמריקאיות. תוכניות המעבורות, תוכנית לוקיישן וכל תוכניות החלל. אז הוא תוכנה להשתגר ממשגר לוויינים אירופאי, שהטלסקופ נבנה בשיתוף פעולה עם סוכנות החלל האירופאית. השיגור של הטלסקופ נדחה כמה וכמה פעמים. הפעם האחרונה שהוא נדחה, נדחה ל-31 באוקטובר 2021. הוא היה אמור להשתגר בסוף החודש הזה, ולכן החלטנו לעשות את הפרק בתקופה הזאת, אבל כבר מאז דחו אותו.
היי, זה שוב פעם אני מהערות המעצבנות בסוף הפרק, והפעם אני רוצה לדבר על זה שאני ארגנתי גמד וענק של פודקאסטים, ואני הולך להמליץ על פודקאסט, והפודקאסט שאני ממליץ עליו זה מתבגרים פוד. פודקאסט על מתבגרים כמובן, כמו שם הפודקאסט. זה בכל פרק המראיינים שמה או בני נוער או הורים לבני נוער או מומחים בנושאים שונים. הפודקאסט אני ממליץ לשמוע עליו בעיקר מבוגרים שישמעו, אבל לא רק מבוגרים, זה כאילו לא רק הורים זה טוב שישמעו, זה מעניין גם לאנשים אחרים. מדברים שמה על כל מיני נושאים שמטרידים בני נוער והורים של בני נוער, איך להתעסק איתם וזה, אז ממליץ לשמוע. קישור באתר, שיש קישור לאתר בתיאור הפרק. ותודה רבה לגל אירש שהקליט עבורנו את הפתיח לפרק, אנחנו ממש מודים לך.
שימו אותנו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, והיכנסו לאתר did.li/alshema.